אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה מייקל, אנחנו עם כתבתנו דנה קרני שנמצאת בתל אביב. היי דנה.
שלום דקל.
דנה, יצאת ממש עכשיו ממקלט, כאמור בתל אביב, בגלל שיגורים מלבנון, ובמקביל ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי בשבוע הבא יתחילו שיחות עם לבנון. איפה הדברים עומדים?
אז כן, דובר צהל הזהיר את הציבור בישראל ערב שייתכן והירי של חיזבאללה לצפון יתרחב גם לאזורים נוספים, ואכן בדקות האחרונות נשמעו אזעקות במרכז הארץ ובאשדוד, ונראה ששוגרו שני טילים שנפלו בשטחים פתוחים. אז אנחנו אמנם תחת סוג של הפסקת אש עם איראן, אבל עדיין לא הפסקת אש עם חיזבאללה, שלמרות התבססות צהל בדרום לבנון, ולמרות חיסולו של נסראללה ורבים מאנשי הארגון, ולמרות שצהל השמיט מטרות ותשתיות של הארגון, וכל הזמן מספרים לנו שהוא נחלש, עדיין יש לחיזבאללה את היכולות לשגר טילים גם לעבר מרכז ודרום ישראל.
הבנתי, אנחנו נחזור תכף למה שהיה בצפון השבוע, אבל בואי נעבור רגע להודעה על הפסקת האש למשך שבועיים, עליה הכריז ברביעי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה, זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו.
אז זו ההודעה שמשרד ראש הממשלה פרסם בעקבות ההכרזה על הפסקת האש. מה בעצם המשמעות של הפסקת האש, ומה אמור לקרות בשבועיים הקרובים מול איראן?
אז קודם כל המשמעות בישראל שזה מתחילים לחזור לשגרה, חזרו ללימודים, מחזירים את הטיסות, חוזרים לעבודה עד כמה שאפשר. יש פה מין חזרה זהירה לשגרן, וישראל מחכים לראות מה יוליד המסע ומתן בפקיסטן, כי לפי כל הדיווחים וכלי תקשורת שונים בעולם, יש עוד הרבה מאוד תנאים ברשימת דרישות של האיראנים למסע ומתן, שהאמריקאים לא מסכימים איתם. האיראנים גם טוענים שלבנון כלולה בהפסקת אש, שישראלים מתעקשים שלא, תכף נדבר על לבנון בנפרד. הדרג המדיני והדרג הביטחוני בישראל חוזרים ומדגישים שהם ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש, והתחושה היא שבאמת הם מצפים שהלחימה תתחדש.
הבנתי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב להפסקת האש, בואי נשמע את זה רגע.
הסיבה שהרבה מאוד אנשים מרגישים הערב מפח נפש זה שההנהגה מכרה לנו אשליות, והערב כל ההבטחות הסרק שלהם התפוצצו לנו בפנים. לצערנו, כל אחד מאיתנו רואה בעיניים שחמאס מתעצם, חיזבאללה ואיראן עומדות על הרגליים שלהם. וזה קורה מפני שממשלה שמפרקת את ישראל מבפנים לא יכולה להכריע את האויב מבחוץ.
איך היו שאר התגובות בארץ להפסקת האש?
הביקורות בארץ די קשות, למרות שנתניהו אומר לא הופתענו וזה היה בתיאום, בתקשורת הישראלית מדווחים שבישראל מאוד לא מרוצים מהפסקת האש, ובאופונים ובאופוזיציה הבהירו הרבה מאוד ביקורת על נתניהו, שאולי מציג איזו רשימה ארוכה של יעדים שהושמדו באיראן, אבל בפועל לא הצליח להשיג אף מטרה אסטרטגית, לא הוסר האיום הגרעיני, לא הוסר האיום הבליסטי, משטר האייתולות עדיין שולט באיראן. בעצם כל אחת מהמטרות שנתניהו הציג לא הושגה. אז אנחנו שומעים מנתניהו שהחזרנו את האיראנים עשרות שנים אחורה, אבל את אותם דברים בדיוק הוא אמר גם אחרי מבצע עם כל אביב, ושמונה חודשים אחרי זה ישראל יצא למבצע נוסף. ביום חמישי התפרסמו סקרים בכל שלושת ערוצי החדשות בישראל, וכאן ב-12 ו-13 שמראים שהציבור בישראל ברובו לא חושב שישראל או ארצות הברית ניצחו במלחמה הזאת, למעלה מ-50% מתנגדים להפסקת האש עם איראן, ואגב אחוז גבוה עוד יותר מתנגד גם להפסקת תקיפות בלבנון.
הבנתי, אנחנו בטח עוד נראה איך הדברים האלה מתפתחים, בואי רגע נחזור למה שהיה השבוע בצפון.
בצפון רחוקים לחזור לשגרה, צפון עדיין מה שמגדירים בפיקוד העורף כתום, פעילות מצומצמת, ירי הטילים לצפון נמשך כל הזמן, אנחנו מדברים על 6,500 טילים מאז השני במרץ, ביממה הראשונה להפסקת האש בישראל התעקשו שלבנון לא כלולה בהפסקת האש, וגם ביצעו את אחת התקיפות הנרחבות ביותר נגד חיזבאללה בלבנון מאז תחילת המבצע, אנחנו מדברים על 100 מטרות שהותקפו ב-10 דקות, ולבנון דיווחו על מאות הרוגים ולמעלה מ-1,000 פצועים. ביום חמישי טראמפ מספר לרשת NBC האמריקנית שהוא ביקש מנתניהו להרגיע את התקיפות בלבנון, בהמשך אותו יום נתניהו מודיע שהוא הורה על ניהול שיחות ישירות עם ממשלת לבנון. שיחות שיש להן שתי מטרות, הוא אומר, פירוק חיזבאללה והסכם שלום היסטורי עם לבנון, שזה הכרזה מאוד גדולה, שבלבנון עוד לא מאשרים את הדיווחים, אבל בתקשורת הישראלית מדווחים שהשיחות האלה יחלו בוושינגטון בשבוע הבא, שגריר ישראל בארצות הברית יחיה לייטר, הוא זה שינהל את השיחות מהצד הישראלי, בינתיים במקביל הדרג המדיני והביטחוני מתעקשים שהלחימה בצפון תימשך עד לפירוק חיזבאללה, ואנחנו רואים את זה, התקיפות נמשכות וגם השיגורים מלבנון אלינו.
ובאמת ראינו לא מעט פגיעות של טילי מצרר ועבדות ברכוש, עבדות בנפש בעקבות פגיעות ישירות. אלו אזורים ספגו את הפגיעות המשמעותיות ביותר?
אז אי אפשר שלא להזכיר את הפגיעה הקשה שהייתה השבוע בחיפה מטיל איראני שהביאה למותם של ארבעה בני משפחה אחת. אנחנו מדברים על ולדימיר גרשוביץ בן ה-73, אשתו לנה אוסטרובסקי בת ה-68, הבן היחיד שלהם דימה גרשוביץ בן 42 ואשתו בת ה-29, ילידת הפיליפינים, לוסיל ג'יין גרשוביץ. דימה ואשתו לוסיל ג'יין התגוררו בהרצליה, הם הגיעו לאסוף את האב לדימיר שהשתחרר מאשפוז ממושך ברמב"ם. בשל מצבו הבריאותי של האב הם פשוט לא יכולו לרדת למקלט, וטיל מאיראן שלא יורט פגע פגיעה ישירה בבית שלהם, ולמרות שראש הנפץ לא התפוצץ, הבניין קרס ובני המשפחה נקברו תחת ההריסות. ולקח הרבה מאוד שעות עד שהצליחו רק למחרת לחלץ את התקופות שלהם. בתוך סיכומי התקופה, מסתבר אגב שעיר שסופגה אחר בפגיעות כתוצאה מירי טילים איראנים זה פתח תקווה. ראש העיר רמי גרינברג סיפר לעיתון מעריב שעיר סופגה 150 נפילות, רובן של שברי עירות, אבל כמו שראינו גם שברי עירות יכולים לגרום נזק רב, ורמי גרינברג אמר למעריב שאין כמעט שכונה בפתח תקווה שלא נפגעה מירי טילים במהלך ימי המלחמה. למרבה המזל, בניגוד לסבב הקודם מאיראן, הפעם לא היו הרוגים בעיר פתח תקווה כתוצאה מהנפילות. ועוד כמה נתונים מעניינים כאלה של סיכום המבצע עם איראן. במד"א מסרו שבמהלך המבצע טיפלו בלמעלה מ-2,500 נפגעים, אבל מרבית נפגעים לא היו מירי טילים, מרבית האנשים נפגעו בדרכם למרחב המוגן. אנחנו מדברים על 1,323 בני אדם, שנפגעו בדרך למרחב מוגן, לעומת כ-600 ישראלים שנפגעו מירי טילים, רציסים או עדף. וגם שלושה בני אדם שנהרגו בתאונות דרכים שמצרו בצד הכביש בעת האזעקה. אז עם כמה שהטילים מסוכנים, צריך גם להיזהר כשאנחנו נמצאים בדרך למרחב המוגן.
בהחלט. אנחנו נעבור לנושא מדיני, נעבור לסערה סביבתר לקיום הפגנות שנתן נשיא העליון יצחק עמית במהלך שבת שעברה. כדאי להזכיר שזה הגיע בעקבות פינוי הפגנה שבת קודם, לכן על ידי כוחות משטרה גדולים, וחלק מהדיווחים בתקשורת הישראלית דיברו על הפינוי ההוא כפינוי אלים יחסית. מה עומד בעצם מאחורי הפסיקה של נשיא העליון?
אז ככה, מדי שבת מתקיימות בכיכר רבים ההפגנות נגד מדיניות הממשלה, זה קורה כבר למתחילת המלחמה בשביעי באוקטובר. מאז המבצע מול איראן אנחנו מדברים על הפגנות נגד המלחמה. רק שבשל הנחיות פיקוד העורף שאוסרות על התכנסויות של למעלה מ-50 איש, אז השוטרים בעצם מסזרים את ההפגנות האלה כל פעם. הם לא עושים את זה בעדינות יתרה, ולפני שבועיים היו תעודים רבים של שוטרים ממש תוחפים מפגינים באלימות, ולעיתים באלימות מופרזת שלא לצורך, והיו סרטונים כאלה שתיידו את השוטרים אפילו עודפים בכוח את חברי הכנסת איימן עודה ואת אופר כסיף, ומארגני ההפגנות פשוט פנו לבית המשפט העליון בשבוע שעבר בבקשה להתיר להם את הזכות להפגין, והיות שכיכר רבים אגב ממוקמת מעל חניון שמשמש כאחד המקלטים הציבוריים הגדולים במדינה, בית המשפט אפשר קיום של הפגנה עם 600 משתתפים בניגוד לעמדתו של פיקוד העורף. די מהר אחרי שההפגנה התחילה, השוטרים טוענים שיש 1,000 מפגינים, וזה יותר מ-600 המותר, והם מבקשים מהמפגינים להתפנות, מפגינים מסורבים, ומהר מאוד מתחיל פינוי אלים שוב, והתנגשויות בין השוטרים למפגינים, 17 מפגינים נעצרו, בתוך כל הבלגן הזה גם נורה לעבר תל אביב טיל מתימן, ונשמעת אזעקה, וכולם, גם המפגינים, גם השוטרים, אפילו הסוסים שמשמשים את השוטרים בהפגנות, כולם הצליחו להתפנות בזמן למקלט, וזה בעצם מה שעמד מאחורי הפסיקה של נשיא העליון. אפשר להפגין כשיש מקלט גדול ליד, אפשר לאפשר ליותר מפגינים להתכנס.
ולפי דיווחים נראה שהצעד עורר סערה פוליטית עם צאת השבת מצד המפלגות הדתיות והחרדיות. בואי נראה מה הרב יצחק יוסף מש"ס אמר.
כל השופטים, מה הם כופרים? לא דת, לא דת ולא דין. חילולי שבת, חזיר, עריות, הכל יש להם את זה. הם מצפות מהם. קודם ינסה לבקש מחר יותר מ-50, 600. תגיד, למה עושים אפליות? אם עושים להפגנה של קפלן, איך זה נקרא? שם עושים 600? גם בכותל צריך 600.
אז מה היו הטענות בעצם של המפלגות הדתיות חרדיות?
בעצם היו להם שתי טענות עיקריות לחרדים. הטענה הראשונה הייתה שבית המשפט פרסם את הפסיקה בשבת, במהלך השבת, לפני צאת שבת, שזה דבר שכמובן לא קורה בישראל. בית המשפט טען שבעצם בגלל החג שהיה רביעי, חמישי ואחר כך שישי שבת, ופיקוד העורף שהתמהמה בעברת ההמלצות שלו, לא ניתן היה לקבוע לפני זה, ואם הם היו מתאים לצאת השבת, אז הייתה נפגעת הזכות של המפגינים להפגין. ולכן הם פרסמו את ההחלטה שלהם בתוך השבת, הם טוענים זה נעשה בטלפון, לא הופעלו הפקידים וזה רק השופטים. הטענה השנייה שהחרדים כעסו עליה זה איך ניתנת ל-600 אנשים הזכות להפגין, בעוד שבכותל המערבי מותר רק ל-50 איש להיכנס, ועוד במיוחד בימים האלה של ברכת הכהנים, בכל המועד של פסח, הם מאוד מאוד כעסו על זה, גם הם עתרו לבית משפט בניסיון להגדיל את כמות האנשים, אבל צריך לזכור פה משהו חשוב. בית המשפט קיבל את ההחלטה על 600 איש להפגנה רק בגלל שהתקיימה מעל הבימה, מעל המקלט אחד הגדולים בישראל. בעוד שהכותל המערבי, אין שם מקומות מיגון, קורה שם אירוע רב נפגעים, קשה מאוד להגיע לשם. לגבי מקומות אחרים שביקשו להפגין בארץ, הם לא קיבלו אישור ל-600 אנשים. זאת אומרת שזו לא הייתה החלטה שרירותית על הפגנה, זו הייתה החלטה עם הרבה מאוד שיקולים של ביטחון מאחוריה, וראינו שזה גם עבד ברגע האמת.
ועם מה נסיים השבוע, דנה?
אז נסיים עם גאווה ישראלית בספורט. נער בן 12, עמרי וייסר אבי, הוחתם בקבוצת הנוער של ברצלונה, אחד ממועדוני הכדורגל הגדולים והמובילים בעולם. וייסר אבי שיחק בשנים האחרונות באקדמיה של ניו יורק רד בולס. הוא יחבור לנציג ישראלי נוסף במועדון, אוריאן גורן בן 17. ברצלונה, אגב, נחשבת לקבוצת הכדורגל הזרה האהודה ביותר בישראל. וזהו הפעם.
תודה רבה, דנה. אני מקווה שיהיה לך המשך סוף שבוע שקט.
תודה רבה, דקל.
רוצים לשמוע סיפורים נוספים? האזינו לנו באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת.